אנחנו עוסקים בשיעורים האחרונים בנושא יחסי אנוש. התחלנו בתחילת החודש מאהבה, ועברנו ליחס של דרך ארץ ורגישות, התחשבות ונתינה. ואני רוצה עכשיו לחזור ולהדגיש את הדברים במובן החברתי. מה הכוונה במובן החברתי? תמיד בן אדם יכול לבוא ולומר, אני בן אדם לחברו, אני עם החברים שלי, הכל בסדר, הכל טוב, אני אוהב אותם, הם אוהבים אותי, אני מתחשב בהם, הם מתחשבים בי. זה יפה מאוד, זה חיובי, זה חשוב. אבל יש ביטוי שצריך לשים לב אליו. ברשימת העופות הטמאים, העופות שאסורים באכילה בתורה, יש לנו את החסידה. טוב, יודעים, יש חסידה, מסתובב גם בארץ, היום אנחנו מקריבים עוף כזה, אסור לאכול אותה. אבל מישהו שאל שאלה כזאת, אומרים חז"ל, למה החסידה נקראת חסידה? כי היא עושה חסד עם החברות שלה. יפה מאוד. חסידה היא כנראה סוג עוף כזה, כך אומרים חז"ל, שהיא עוזרת לחברות, עוזרת לעופות האחרים. אז מישהו יקשה על זה, אם כן, למה היא עוף טמא? אם היא חסידה, אז היא צריכה להיות עוף טהור. ענה מי שענה לקושייה הזאת, הרי חז"ל אומרים שהיא עושה חסד עם החברות שלה. סימן שאם מישהי לא חברה שלה, היא לא עושה חסד. זה כבר עוף טמא. לא הבנתם? כן? תראו לעצמכם, היהודי שאני אמרתי, הוא אומר, עם החברים שלי היחסים מצוינים. אני מתחשב בהם, הם מתחשבים בי, אבל ברגע שהוא פוגש מישהו שהוא לא חבר שלו, הוא מוכן לא להתחשב בו, לא רק מוכן לא להתחשב בו, הוא כועס עליו, הוא מתייחס אליו בחוסר נעימות, והוא לא מתחשב בו בכלל. זאת לא הכוונה של התורה. אנחנו למדנו על אברהם אבינו, שהוא מתייחס באופן חיובי אפילו לאנשי סדום, שהם רעים וחטאים, וכותב הנציב שאברהם ודאי שונא אותם. לא פשוט, לא, כן, אברהם אבינו אוהב את כל העולם, אבל האנשים כאלה רעים, ובכל זאת הוא מתפלל עליהם. בכל זאת הוא רוצה לעזור להם. אז לכן, צריך להיזהר לא להיות כמו החסידה הזאת, שהיא עושה חסד רק עם החברות שלה. כדי להדגיש את העניין הזה, כשאנחנו דיברנו עד עכשיו באמת על יחס שאפשר להבין אותו כיחס אישי, אהבה, עשיית חסד, אני הבאתי היום כמה מקורות בדברי רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. רב צבי יהודה היה ידוע במאבק שלו על שלמות ארץ ישראל, בשיעורים שלו, באמונה. באמת הנקודות המרכזיות אצלו לכאורה הן נקודות של גדלות רוחנית, לימוד תורה, ארץ ישראל, דברים מאוד חשובים, מאוד כלליים, מאוד גדולים. ולא תמיד כולם יודעים שהרב צבי יהודה היה מדגיש מאוד, כפי שאמרתי גם בשיעורים קודמים, שהוא היה מדגיש את העניין של אברהם אבינו ושל היחס שלו, האהבה שלו לכל הבריות. לא כולם יודעים שהוא היה מדגיש מאוד את העניין של יחסים בין אדם לחברו. במיוחד זה מופיע בכמה מקומות במובן הציבורי, החברתי. כי ברגע שיש חברה, רצוי יודע, תמיד היה מזכיר לנו ביטוי מפורסם, שיש ציבור. כן, מה שאנחנו קוראים בדרך כלל היום חברה זה ציבור, ציבוריות, סך הכל הרבה אנשים מסוגים שונים, הרב ציודה תמיד היה אומר לנו, ציבור, ביטוי ידוע, זה ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ורשעים. אז כשאתה בא להתייחס לציבור, אתה יודע מראש שבציבור הזה יש אפילו רשעים. אפילו אנשים שהם ממש לא טובים, לא בסדר, מתנהגים לא טוב. קל וחומר שיש בתוך הציבור הזה, כמו שלמדנו בדברי הנציב מוולוז'ין, שגם ציודה היה מביא אותם הרבה, יש אנשים שלא מסכימים איתך. שאתה אומר, הם גורמים לנזק, למה? באמת הם גורמים לנזק, כי הם לא בסדר בכל מיני ענייני ציבור. ציבור. איך מתייחסים לציבור שכולל את האנשים האלה? וצריך לצאת למאבקים ציבוריים. חייבים לצאת. אתה יוצא למאבק כי אתה רוצה להציל. אתה רוצה להציל את התורה, אתה רוצה להציל את עם ישראל, אתה רוצה להציל את ארץ ישראל. כל מיני נושאים גדולים וגם נושאים קטנים. לפעמים בן אדם יוצא למאבק, אני יודע, יש מה שנקרא היום ארגונים ירוקים, הם רוצים להציל עצים. רוצים להרוס איזה אזור, יער, ירוק, הם עוד לא יוצאים למאבק. גם כן, חשוב מאוד. ודאי. עכשיו השאלה היא כזאת, לא האם אתה יוצא למאבק. זאת שאלה במישור אחר שצריך מנהיגות ציבורית וצינית כדי להחליט מתי יוצאים למאבק. אבל השאלה היא כיצד אתה מנהל את המאבק הזה. למה אני מזכיר מאבק? כי זה המצב הכי חריף. חיי יומיום, בוודאי, גם כן, אתה קורא בחדשות, קורא, שומע, אומר לחבר שלך, מה הבן אדם הזה רוצה לעשות כך וכך? ואתה מתחיל להגיד עליו את כל האלבונות ואת כל הכללות ואת כל הדברים השליליים שאתה חושב עליו. זה קורה גם בחיי יומיום. אבל זה המצב הכי חריף כשיש מאבק. כשיש מאבק, הרי קמים לצעוק. כשקמים לצעוק, כשצריך לעצור, יש אנשים שנדמה להם שהדרך הכי טובה ללחם זה לשכנע שהצד השני הוא שיא השלילה. כי אם הוא יעשה כך, זה יגרום לנזק, וזה ככה וככה וככה, והוא, הוא רשע, והוא טיפש, והוא מושחת. הרב צבי יהודה זצ"ל התייחס לדבר הזה כמה וכמה פעמים. ואני הבאתי לכם מתוך הכמה פעמים האלה רק שלושה מקומות. אנחנו נתחיל פה בדבר שהוא מאוד משמעותי גם לחיי יומיום. זה אחד המאמרים הראשונים שהרב צבי יהודה פרסם. זה מופיע בספר לנתיבות ישראל. כפי שכתוב לכם פה, אל היסוד. מה זה אל היסוד? זה ביטוי מעניין. היה עיתון בשם היסוד. העיתון הזה נקרא אז עיתון חרדי, אבל לא בדיוק במובן של חרדי היום. הוא היה חרדי במובן שעורך העיתון וגם הממשיכים שלו היו אנשים שהיה אכפת להם מאוד על התורה ועל שמירת המצוות. אבל הם היו גם קשורים לכל הכיוון של מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה ושל הגאולה ושל בניין ארץ ישראל. אבל העיתון הזה נוסד מתוך כיוון תורני, והרב צבי יהודה הכיר אישית את העורך המקורי של עיתון היסוד שקראו לו רבי ישראל חבס, הוא מזכיר אותו פה. והוא ידע מה הכיוון של העיתון, בינתיים העורך הזה נפטר ואנשים אחרים המשיכו את העיתון. והנה הגיעה איזושהי תקופה של מאבק ציבורי. לא משנה מה בדיוק הפרטים, מה קרה, מה שמשנה זה עקרונות. רצי יודע, לא רק קרא למאמר אל היסוד בגלל שם העיתון, הוא קרא למאמר אל היסוד כי יש פה יסוד בבניין החברתי והציבורי בעם ישראל. הוא מתאר כאן קודם כל את העיתון, אנחנו לא נקרא את כל המאמר, ואז פתאום הוא אומר דבר, אומר, בתור אדם שהיה קרוב לעורך ומכיר ומעריך את העיתון, הנני מחויב עכשיו בייחוד, הוא אומר, לקרוא אל היסוד, לקרוא לאנשים שעוסקים בעיתון, לסליחה ולתשובה. קורא להם לחזור בתשובה. מה הם עשו שקורא להם לחזור בתשובה? אז תראו כאן בפסקה השנייה, זה סגנון מאוד מיוחד, אבל אתה יודע, בדרך כלל לא היה כותב בסגנון כזה. כולכם, כולכם, חוסו נא על עצמכם ועלינו כולנו, תרחמו על עצמכם ועל הציבור, על נפשכם ועל כבודכם, על כבוד התורה והיהדות הנאמנה, על כבוד השם יתברך ועם סגולתו וארץ חמדתו. מה צריכים לעשות? והפסיקו את הזלזולים והאלבונות האישיים ההדדיים שעלו כספחת קרועה במחננו עד לבלי נשוא. תפסיקו לדבר ולפגוע באופן אישי. זאת הייתה הבעיה. וזה סגנון שאנחנו לצערנו מכירים, מה שיוצא אומר, עלו כספחת קרועה, קל וחומר בימינו. כן? ספחת זה מחלה, זה, יש צרה. ספחת קרועה. אדם חולה באופן קבוע, זה מאוד לא נעים. מה זה המחלה הזאת? המחלה הזאת היא מחלת ההשמצות. מחלת ההתייחסות השלילית כשבאים לדון, בהחלט יש דיונים, כותבים עיתון, עיתון כזה, הוא בא להעלות נושאים, אז הוא אומר, זה אומר ככה, זה אומר הפוך, זה אומר אני צודק, זה אומר אני צודק, זה אומר אתה מזיק לציבור, זה אומר אתה מזיק לציבור. עד כאן. כשזה אומר אתה מושחת, וזה אומר אתה מקולקל, עכשיו כבר עברנו את הגבול. אני משתמש כמובן, כל אחד יודע, כל אחד שמכיר לצערנו את מה שקורה היום בעיתונים, בתקשורת, בציבור, על הבימה הציבורית, איך שאנשים מדברים, איך שאנשים מדברים ברחוב אחד עם השני. המצא, כן, אני דיברתי בכוונה בלשון עדינה. אני לא רוצה לחזור פה במסגרת של שיעור תורני על מה שאומרים היום, על סגנונות והביטויים שיש היום. כן? אם יש שחיתות, אז צריך לטפל בשחיתות. אין עניין לבוא ולהעליב אנשים. יש הרי יש סיפור בגמרא. איך נחרב בית שני? איך נחרב בית שני? היה קמצא ובר קמצא. שני יהודים שרבו ביניהם. ומישהו הזמין אחד מהם לסעודה והגיע דווקא השני. והוא לא רצה לתת לו להיכנס, הוא העליב אותו. אמר, מה לו, אל תעליב אותי, אל תוציא אותי בפני כולם, אתה לא רצוי פה. אולי הבן אדם הזה היה מושחת? אולי לא סתם הוא לא רצה אותו? יכול להיות. אבל עכשיו אתה לא נלחם נגד השחיתות שלו. יש לך עכשיו סעודה, יש לך מפגש, אל תעליב אותו. זה שני דברים שונים לגמרי. מאבק עושים בלי אלבונות. מאבק עושים בלי לקרוא לאנשים בשמות. מאבק עושים כשאתה בא ואומר עניינית, הדבר הזה הוא מזיק. דבר מזיק, צריך לטפל בו. אתה לא מעליב בן אדם באופן אישי. והדברים האלה נאמרים בצורה מאוד מאוד ברורה. בואו תסתכלו פה בצד שמאל, ואחר כך אנחנו נראה את זה בצורה עוד יותר חריפה. בהמשך המאמר, יש לכם כמעט את כל המאמר בפניכם, בצד שמאל, כל הגורמים והאמתלאות. כלומר, כל הסיבות, כל התירוצים, אינם מחפים, לא נותנים שום תירוץ, שום יכולת להסכים על חרפת הקביעות הזאת של חוכמות, במרכאות, הקיצות, הזלזולים והלבנות האישיים המפורשים והמעוקפים כלפי אנשי תורה ויראה, שכרצונם כולם ומכוון לקידוש השם. אני מדלג שורה, ואם לפי דעת מי מאיתנו יש משגה וקלקול באיזה מהדרכים והתכסיסים של חברו, הלא יש מקום לדרוש ולתבוע, להעיר ולהוכיח, כהוגן ובמץ, אבל לא בשנאה ולא בביזוי חס ושלום. לא בעונת דברים ולא בלשון הרע ושנאת חינם השם ישמרנו. ולא בקביעות איומה כזאת להרוס את היסוד ולעקוב את המישור. יש פה בעיה של יסוד חברתי. עכשיו תגידו, ציודה אומר כאן כלפי אנשים שהם בעלי אנשי תורה, אולי מישהו לא בתורה, אז כן מותר. אז זה, אבל ציודה פה כתב על אנשי תורה, כי זה היה המקרה שהיה. אבל אם תהפכו את העמוד, יש פה ביטוי הרבה יותר חריף. זה נכתב לקראת קום המדינה, בתש"ח, כשהיו מאבקים מאוד מאוד חריפים, כפי שאנחנו יודעים, בין חלקים שונים בציבור, היו מחתרות שונות, היו כיוונים שונים, זה הגיע לצערנו בסוף, ויש על זה מאמר עד לשפיכות דמים. אבל עוד לפני שזה הגיע לשפיכות דמים, רב ציודה כתב כאן מאמר קצר, זה קורס כזה, את אחי אנוכי מבקש, את אחי ואת אחיותיי בכל חלקי עמנו, בכל המפלגות ובכל הארגונים. הידועים ושאינם ידועים, כי אז היה עוד עדיין זמן המנדט, אז היו ארגוני מחתרת. הנגלים והנסתרים ושאינם במפלגות ושאינם בארגונים. את כולם אני מבקש ומפיל תחנונים לפניהם, חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו. כן, אותו סגנון שהיה פה במאמר הקודם, שהוא מבקש תרחמו על עצמכם. למה תרחמו על עצמכם? כי אדם שמתנהג בצורה כזאת, קודם הוא מקלקל לעצמו. שלב ראשון, אלה מידות לא טובות, כמו כל המידות הלא טובות, זה קלקול עצמי, זה קלקול של האישיות. אדם שמדבר בשנאה, אדם שמדבר באלבונות, אדם שמדבר בזלזול כלפי השני, הוא קודם כל מקלקל לעצמו את כוח הדיבור ואת הנפש ואת המידות, ומקלקולים במידות אנחנו ראינו בשיעורים קודמים שהדברים יכולים להתגלגל חס וחלילה עד כדי שפיכות דמים ועד כדי חורבן בית המקדש וגלות. וכמובן שזה יכול להתגלגל עד כדי איבוד כל היכולת לקיים מצוות בצורה כפי שצריך. אז קודם כל, אנחנו אומרים לבן אדם, תרחם על עצמך, אל תהרוס את עצמך. להתייחס בצורה כזאת, אתה קודם כל הורס את עצמך. והנפש עמנו כולו, כי אתה אי אפשר לבנות חברה בצורה כזאת. חברה, ציבור, שוב, צדיקים, בינוניים ורשעים. איך אנחנו מתחילים יום כיפור? אנחנו מתפללים עם העבריינים. מי זה עם העבריינים? כולנו עבריינים. כולנו חוטאים. אלא מה? מישהו בא ואומר, טוב, אנחנו כולנו ככה. אבל ההוא אסור לו לבוא לתפילה. לא. אתה ביום כיפור מזמין אותו לבוא לתפילה. ביום כיפור זה הבסיס של הכל. אין דבר כזה לבוא ולהגיד, אני רוצה לבנות את עם ישראל, את ארץ ישראל, את תורת ישראל, אבל ההוא בחוץ. אין בחוץ. לא בנית את עם ישראל אם הוא בחוץ. ממילא לא בנית לא את התורה ולא את ארץ ישראל ולא שום דבר. לכן בא רב ציודה ואומר, חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו. אל נא יתעלם מאיתנו אף לשעה, אפילו זמנית. בן אדם אומר, לא, אני עכשיו בדיוק, אני חם, אל תעצרו אותי. לא. בכלל לא. אין דבר כזה. אף לשעה חוסר האחריות לעומת גודל החורבן וגודל הבניין של פרק זמן נורא ונשגב זה, ואז נגיע לידי חילול השם חלילה. רב ציודה אומר, מזכיר כאן שלושה דברים. הוא מזכיר את הבניין, כי זה היה בניין, כן? אנחנו מדברים כאן על כמה חודשים לפני קום המדינה. זה היה מצב של אחרי החורבן הגדול של השואה, ואנחנו יודעים, לפי מה שלמדנו, שחלילה התנהגות מקולקלת כזאת יכולה להביא לחורבן, וחילול השם. מה זה חילול השם? אומרים חז"ל, מה זה קידוש השם? רואים יהודי שלמד תורה, ומסעו ומתנו בנחת עם הבריות. הוא מתייחס לכולם בצורה יפה, בצורה נעימה, מדבר בצורה נחמדה, לא כועס, לא צועק, ודאי שלא מעליב. מה אומרים? איזה יופי, ברוך השם, תראו איך מנהג אדם כזה שלמד תורה. זה קידוש השם, אומרים חז"ל. אם תלמיד חכם צועק על אחרים, אז אומרים, מה, אנחנו נחנך את הילדים שלנו ככה? כי כל אחד מבין שהתנהגות כזאת היא לא טובה. כל אחד, חוץ ממי שעושה את זה בעצמו. הפעם, היום אני עושה, אני בטוח שאני בסדר. מחר הוא עושה, הוא בטוח שהוא בסדר. רק שאני נעלב מאחרים, אז לא נעים לי. כשהוא נעלב ממני, אז לא נעים לו. לא, רבותיי. זה לא בסדר לכולם. תמיד, בכל שעה. למה זה לא בסדר? יש כאן ביטוי מאוד מאוד מרכזי. שימו לב. אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, אשר כולם עלו את טובת עמנו ותקומת ארצנו דורשים, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. מה הבעיה? בא בן אדם ואומר, המפלגה שלי צודקת, אז ההוא לא צודק. אז אם כן, אין מקום בשבילו. צריך להשמיץ אותו, צריך להשפיל אותו, צריך לגלות את קלונו ברבים, שלא ילכו אחריו. לא, רבותיי. נכון, יכול להיות שאצלך יש 99% מהאמת. גם אצלו יש אחוז אחד. וזה לא תפקיד שלך להשפיל אותו, וזה לא תפקיד שלך להשמיץ אותו, זה לא רק לא תפקיד, זה איסור של התורה. יש בתורה איסור שנקרא הונאת דברים. מהי הונאת דברים? חז"ל מביאים מקרה קטן יחסית לדברים שאנחנו מדברים עליהם. מה זה מקרה קטן? היה אדם שפעם חטא, פעם תפסו אותו בגניבה. הוא עכשיו חוזר בתשובה. הוא תיקן את דרכיו, החזיר את הכסף, קיבל את עונשו, עכשיו הוא מנסה להיות בן אדם ישר. הוא מגיע אלינו ואומרים, לא, עם הגנב הזה אני לא רוצה עסק. אתה מבזה אותו. אתה מעליב אותו. זה הדוגמה שחז"ל מביאים, דברים כאלה, להונאת דברים. מה היסוד? להעליב בן אדם, לצער אותו, במילים. זה איסור מהתורה. זה ממש איסור. זה לא, תהיה נחמד, תהיה טוב, זה בן אדם, תהיה בן אדם יותר צדיק. זה איסור כמו לאכול חזיר. כמו לחלל שבת, זה אסור. רב ציודה אומר כאן דברים מאוד מאוד ברורים לגבי האיסור הזה. בואו תראו כאן בצד השני מה שצילמתי לכם, כלומר בצד שמאל של הדף, של אותו צד שאתם עומדים. אלה דברים שלקחתי מתוך שיחה של רב ציודה שנתפסה פעם, לא יודע אם אפשר להשיג אותה היום. אבל זאת הייתה שיחה שבאו יהודים טובים שהקימו יישוב ביחד, וכנראה שהיו קצת מתחים בתוך היישוב, והם היו קשורים לרב צבי יהודה ובאו אליו, ורב צבי יהודה דיבר איתם על איך מסדרים יחסי חברה. מה היסודות של בניין חברה מתוקנת? אז קודם כל, הציטוט הראשון כאן, אמר הרב צבי יהודה, בסידור יחסים הגונים בין אדם לחברו קיימים כמה גוונים. אם אדם גרם נזק לחברו, זה לא בסדר, ודאי, כל אחד מאיתנו מבין שאסור להרוס לשני את הבית. אבל גם אם הוא הרס את הבית, חס וחלילה, הוא יכול לשלם. ואם הוא גזל, גזלן, אבל השיב את הגזלה שגזל. לא שהדברים האלה לא חמורים, הם חמורים. אבל יותר חמור הוא כשאדם גורם צער, עלבון ועוגמת נפש. זה יותר חמור מנזק ממוני, זה יותר חמור מגזלה. פתגם ידוע אומר, מכה עוברת, מילה נשארת. מילה של עקיצה חודרת. היא גורמת לאדם לנזק רגשי פנימי, וזה יותר חמור מנזק חיצוני. זה לא בעיה שאנחנו באים להתיר נזק חיצוני, חס וחלילה. אבל במשלי נאמר, המתללה היורה זיקים, חיצים ומוות, כן איש רימה את רעהו, ואמר, לא משחק אני. חז"ל אומרים שזה נאמר גם על לשון הרע. בא בן אדם, אומר, לא, אני בכלל לא מתכוון. כן? רק אמרתי, מה אמרתי כבר? צחקתי, התבדחתי. בינתיים השני נפגע. אנשים מסביב שמעו את הדברים. כן? כאילו בן אדם לקח חיצים, אמר, אני רק משחק בחיצים. אבל הוא נפגע. הוא ירה חץ. חץ פגע במטרה. זה מה שרב ציודה קורא במאמר שהתחלנו לקרוא בהתחלה, סגנון של עקיצות. כן? יש עקיצות, יש עלבונות, יש כל ההשמצות כולן שאנחנו לצערנו התרגלנו אליהן. זה לא טוב שמתרגלים לדבר כזה. זה צריך לבוא ולהגיד, הדבר הזה אסור. זה איסור דאורייתא חמור יותר מאשר שאתה תבוא ותשרוף לבן אדם את הבית. בענייני נזקים אפשר להסתדר, אבל הסכנה יותר חמורה היא ביחסים הנפשיים בין אנשים, בהתנגשויות הרוחניות, ובהן צריך בכל תוקף התפייסות וסילוק מחיצות. זה בעיה גדולה וזה בעיה קבועה. בא בן אדם ואומר, מה אתם רוצים ממני? הרי אני חייב להיאבק, נכון? אני חייב לעצור את הנזק. יכול להיות אפילו שהבן אדם הזה שאני נלחם נגדו, הוא תופס תפקיד ציבורי, ואם אני לא אעצור אותו, הוא ימשיך וזה, אז צריך להשפיל אותו, צריך להוציא נגדו שם רע, צריך לדאוג שיורידו אותו מהתפקיד. אז תראו מה הרב ציודה אומר פה. המשך השיחה. עכשיו עומדים על הפרק בירורי דברים באותו יישוב, באותה חברה שבאו לדבר איתו ביחס לפלוני אלמוני, מישהו. במשך תודות בניין היישוב הזה יש דברים אשר עליהם צריך להודות לו. ויש גם מקום לביקורת כלפיו. מה? הוא עשה רק דברים שליליים? הוא לא עשה דברים חיוביים? עשה גם דברים חיוביים. אין לך כמעט איש ציבור שלא עשה דברים חיוביים. לא רוצה להתחיל לדבר על שמות ועל אנשים, אבל אני זוכר מקרה שבאו ואמרו לי, מה אתה יכול להגיד על אנשים דברים חיוביים? אמרתי, רק רגע, מי האדם שאתם הכי חושבים עליו דברים שליליים היום בין נציגי הציבור? פלוני? בואו אני אספר לכם סיפור חיובי על פלוני. אלמוני? אספר לכם סיפור חיובי על אלמוני. יש לו גם דברים חיוביים. ויש בהחלט דברים שליליים, יש מקום לביקורת כלפיו. טוב, פה היה מדובר על יישוב של אנשים דתיים, אומר רב ציודה, רק על מי שאינו עושה כלום אין ביקורת. מי שעושה, מביא בהכרח על עצמו ביקורת. יש הלצה, עם הארץ אינו טועה לעולם בהבנת התוספות. מי שלא יודע בכלל לומד תוספות, לא יכול לטעות בתוספות. מי שלומד תוספות, יטעה פעם. באותה מידה, איש ציבור יטעה. אתם רואים, זה טעות, זה איום ונורא, זה חטא, זה פשע. הוא עשה את הפשע הזה בגלל שהוא שונא את עם ישראל? לא. הוא עשה את הפשע הזה בגלל שהוא אוהב את עם ישראל. הוא טועה, נכון. צריך להיאבק נגד הטעות. צריך לעצור את הדברים. אבל, יש מקום לביקורת, הערות וטענות, אבל הכל תלוי איך הן נאמרות. הן צריכות להיאמר מתוך עין טובה, מתוך הסתכלות טובה. כשביקורת נאמרת בסגנון נכון, היא מוסיפה ומשכללת. לעומת זאת, הערות בסגנון פוגע אינן מוסיפות כל כך בריאות, כל כך, הכוונה היא שהן לא מוסיפות בריאות. אם נאמרו ביטויים שלא כהוגן, צריך לבקש סליחה, מכילה והתפייסות. וזה אומר בתוכנו, כאן הייתה שיחה ליישוב, לחברה מתוקנת. אבל עכשיו הוא אומר, אני מדלג לפסקה הבאה, זה מזכיר לי שאתמול ביקר אצלי עסקן מפלגתי פלוני. לא בכל דבר אני מסכים איתו. זה היה מישהו שהלך בכיוון אחר. היה אדם עם תפקיד ציבורי, ורצו לו לא הסכים איתו. לא רצה את הדרך שם. לא, אז מה הכי פשוט? בואו נבטל אותו, נוציא עליו שם רע, נגרום לכך שיוציאו אותו מהחיים הציבוריים. בדיוק הפוך. עירה כותב ואומר רב ציודה שכמה אנשים קובעים לנו התבטאו כלפיו בסגנונות פוגעים. הוא אמר לי, לא מגיע לי שיחנו אותי בשמות גנאי. יש לבקש ממנו סליחה ואין שום תירוצים מפני האמת של בית דין של מעלה. תראו במה מדובר. כן? מדובר כאן בעסקן ציבורי שהתנהג לא בסדר, שרצו לומר בפירוש שלא מסכים איתו. אז מה עשו סך הכל? אמרו עליו מילים. כן, זה בדיוק מה שאנחנו רואים כל הזמן. אסור. אסור לעשות את זה, ומי שעושה את זה צריך לבקש סליחה. תגידו חוכמה גדולה. כל אחד ואחד יבוא ויבקש סליחה? ממי? מכל חברי הכנסת? כן, כל שרי הממשלה? אם אנחנו לא שומרים על הלשון שלנו, זה כמעט נהיה בלתי אפשרי לחזור בתשובה. כל בן אדם מגיב לחדשות, או שומע שמדברים על שר פלוני, אומר איזה כך וכך. הרי לשון הרע זה גם בינך לבין החבר שלך. אתה יכול ללכת לבקש סליחה מכל שרי הממשלה וכל חברי הכנסת שמזכירים אותם בחדשות? יש פה בעיה. מה? רגע. כשאתה בא לחזור בתשובה, אתה בא ואומר, אני רוצה לשמור שבת. נכון? אני צריך לחזור בתשובה, לשמור שבת היטב. אתה שואל, האם השני שומר שבת? לא. אותו דבר לגבי לשון הרע. זה שמישהו אחר אומר לשון הרע, זה לא אומר שלי מותר להגיד לשון הרע. נכון. אתה צודק. יש בעיה ציבורית, ולכן התחלתי מהמאמר הראשון של אל היסוד, ורק תשימו לב, רב ציודה מדבר כאן עם אנשים טובים, בשיחה שהבאתי, עם אנשים טובים, ישרים, זה היה יישוב לתפארת, שבאו אליו לדבר, אז היה איזה סכסוך קטן. רב ציודה אומר להם, אי אפשר שיהיו ביטויים, זה משפט שדילגתי, אי אפשר שיהיו ביטויים שאינם נקיים לגמרי, יש לעקור מן השורש הערות שנאמרו לא מתוך יחס של עין טובה. כך אנחנו צריכים לבנות. אם אנחנו נבנה חברה כזאת, זה ישפיע כלפי חוץ. נכון? וגם מבחינה ציבורית צריך להתנהג ככה. כן? בהחלט אפשר לבוא ולומר, אני לא מקבל את הסגנון שמדברים. אני לא מקבל את הסגנון שכותבים. אני לא מקבל את הסגנון שמפרסמים. יהודי צריך לדעת, יש בעיה היום לקרוא עיתון. חלק גדול, באופן כללי, אתה קורא עיתון, אתה קורא, יש איסור לא רק לשמוע באוזניים, אלא גם לקרוא, אתה קורא לשון הרע. זה איסור. לשון הרע, הרי, זה אפילו על אמת.
זה בעיה ברמה שזה כמעט בלתי אפשרי.
נכון. זה בעיה ברמה מאוד מאוד גבוהה, לכן צריך לעשות מאמץ גדול מאוד, ולדעת שהדברים האלה הם איסורים, כמו שבן אדם לא ייכנס למסעדה, שהוא יודע שמגישים שם אוכל לא קשר, כך יש לו בעיה לפתוח עיתון. בגלל שהאוכל הזה הוא לא קשר, כותבים לך על מישהו, הנה, פלוני הוא אשם במעילה, בגניבה, בזה. אחר כך מתברר שהוא לא אשם, הוא יהודי צדיק, הוא פתוח, או אולי הוא אשם, אבל רק בחצי ממה שאמרו. גם לשון הבא. ואולי הוא אשם, אבל מה זה משנה לך? רק רגע. אתה צריך לדעת שאדם שקוראים לו, כן, פלוני אלמוני, אדם שקוראים לו א' ב' ג', בעיר, בצד השני של מדינת ישראל, שהוא אשם בגניבה, מה זה משנה לך? יבואו יגידו לך, יש, לא, לצערנו, יש פקיד ציבורי שנתפס במילה וצריך לתקן. יפה מאוד. אני צריך לדעת שצריך לתקן את עצמי, את החברים שלי, את הציבור. אבל למה אני צריך לדעת איך קוראים לו? כדי שאני אפגוש אותו אחר כך, או אני אפגוש את הבן שלו, אני אפגוש מישהו, אני אגיד, סיפרו לי פעם שההוא גנב? אין לזה שום היתר. זה איסור לשון הרע. ואין היתר לספר לשון הרע לא לשם מאבק ציבורי. לשון הרע כזאת, שאתה משמיץ באופן אישי, אין היתר. זה מה שרב ציודה אומר כאן. להעליב, להשמיץ, לפגוע, אין לזה יותר. אתה בא ואומר, התוכנית שההוא מציע היא בזיקה לעם ישראל. זה מותר להגיד. צריך, כן? אם באמת אתה צריך להיאבק מבחינה ציבורית. פלוני מנסה לעשות כך וכך. אני אומר שזה מזיק. אבל לבוא ולהגיד פלוני מושחת? מה זה קשור לנושא? שתדעו, היו אנשים מושחתים שעשו דברים טובים. היו אנשים צדיקים שעשו דברים לא טובים. מה זה נוגע לזה שהוא מושחת? אם הוא מושחת, צריך להאמין אותו למשפט, או גנב כסף, צריך להחזיר את הכסף. אבל אתה תבוא ותגיד, לא רק שהוא מציע את התוכנית הזאת, אלא הוא גם מושחת. מי יתר לך להשמיץ אותו? ואולי הוא באמת לא מושחת? ואולי רק מספרים עליו, כי היום זה רגיל בסגנון הפוליטי, שכל בן אדם שרוצים לעצור אותו, אז מספרים עליו כל מיני סיפורים. חקירות משטרה אגבי חקירות משטרה. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אולי חלק נכון, אולי חלק לא נכון. מי יתן לך לדבר על זה? ולהגיד על בונות, לא לדבר על הדבר הכי חמור, שזה כללות ודברים יותר גרועים, שאתה ממש מנסה להשפיל בן אדם ולהשמיץ אותו בצורה הכי גרועה. זה משחית, לא אותו, זה משחית אותך. זה משחית את כל האווירה הציבורית. והדברים האלה, אנחנו יודעים אותם ומכירים אותם, והרבנים מוחים נגדם כל הזמן. רק לצערנו, לא כל כך שומעים לרבנים. והדבר הזה אסור לגבי כל אדם מישראל. שלחו לי פה שאלה באינטרנט. כתוב, למינים ולמאשינים אל תהי תקווה. הרב קוק זכר צדיק לברכה מסביר מה זה מין. טוב, למינים, נכון? אל תהי תקווה, אנחנו לא רוצים אותם. לא רוצים שהם ימשיכו להיות בתוכנו. מה זה מין? אומר הרב קוק, מין זה בן אדם ששונא את עם ישראל, ומנסה בפועל להזיק לעם ישראל. זה אדם שחצה את הקווים. הלך לא עלינו יהודי, עזב את עם ישראל, נהפך ללא יהודי. יש כאלה, היו כאלה, כן. נהפך לנוצרי, למוסלמי. יש כאלה שעדיין נוקף להם המצפון הזה, מנסים לעזור לעם ישראל. זה עוד לא. גם אותו אנחנו עוד לא מרחיקים לגמרי. אי אפשר, כן? הוא ברח, צריך לנסות בזהירות. אבל את מי אנחנו מרחיקים לגמרי? זה שרודף את עם ישראל. היו מקרים כאלה. מקרים בודדים במשך כל הדורות, שבן אדם עבר, חצה את הקווים, הצטרף לאויב, ועשה את כל מה שהוא יכול מאותו רגע כדי להזיק ולקלקל לעם ישראל. זה דבר נדיר מאוד. כן? יש אחד כזה בדור, זה לצערנו, אנחנו מתאבלים על דבר כזה, אנחנו מצטערים על דבר כזה. כן? זה בכלל לא נוגע לשאלה. אנחנו כאן מדברים על כל הציבור הגדול, כל המיליונים של עם ישראל, בין היהודים הפשוטים, בין אנשים בתפקיד ציבורי, יש, כן? יש אנשים בתפקיד ציבורי שאנחנו נלחמים נגדם, נאבקים נגדם, אבל הם יהודים שרוצים את טובת עם ישראל, רק הם טועים. אז הטעות היא חמורה, צריך להיאבק נגדה, בכל הכוח, ולא בהשמצות. אז זה, קודם כל, לא בהשמצות, זה מה שרב ציודה אומר כאן, זו על המאמר הראשון של אל היסוד, שזה מה שהוא אומר פה, כן, שכל הגורמים והמטלאות אינם מחפים על חוכמות של עקיצות זלזולים ועלבונות אישיים. אפילו עקיפים. אתה לא בדיוק מעליב, אתה מתחכם ומוצא איזה דרך, עושים את זה בפוליטיקה. עושים את זה בתקשורת. כן? אז לכן הרב ציודה אומר, מדובר במאבקים. סוף הפסקה פה בעמוד למד א', בצד שמאל. הלא יש מקום לדרוש ולתבוע, להעיר ולהוכיח כהוגן ובמרץ, אבל לא בשנאה ולא בביזוי חס ושלום. לא בעונה הדברים, זה בא לנו, עונה הדברים זה לפגוע במישהו. לא בלשון הרע, שאתה מספר על אדם דברים שליליים, אפילו לא דברי אמת. ושנאת חינם השם ישמרנו, ולא בקביעות היומה כזאת, להרוס את היסוד ולעקוב את המישוע. יש ישרות, דיברנו לפני כמה שיעורים, מה זה ישרות? התנהגות חברתית, שרוצים את טובת השני, ולא את רעתו. אז שוב, נמשיך פה. יש, אני נשלים כאן כמה דברים שדילגתי. בעמוד צד ימין, אותו מאמר שאני חזרתי אליו, מאמר אל היסוד, יותר לקראת תחילת המאמר, יש פסקה שמתחילה, נזכורנה. מאמר זה נכתב בתקופת אלול. נזכורנה, סליחה, תקופת תשרי. כי בימי סליחה ותשובה אנו עומדים. וכמה הקפיד התורה על הונאת דברים שהיא קשה מהונאת ממון. אין, זה מאמר בגמרא. כל מה שרציודה אמר, שראינו קודם, שלהזיק במילים זה יותר חמור מאשר להזיק בממון, זה מאמר חזר. והכתב שהוא משמש לזה, בצורה של פרסום, בעיתון, במודעה, אתה מדפיס את הדברים. שהוא נפוץ ומפורסם במרחקים וחקוק וקבוע לתמיד, כי הנה, בן אדם יכול לשמור אצלו את הדברים, לא רק שמע ואחר כך הדברים עברו. כמה קשה הוא מלשון הרע שבדיבור, זה עוד הרבה יותר חמור. וכמה נורא ומזוהם הוא ההרס והחורבן, המתפשט בו מתוך חיציה של הלשון הרעה. הדברים מאוד חמורים. זה ממש שחיתות חברתית. מדברים על שחיתות, צריך לגלות שחיתות. זאת שחיתות. החמורה ככפירה. בכפירה בעיקר בשלוש העבירות החמורות. זה מאמר חזר של לשון הרע שקולה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מי שמספר לשון הרע כאילו שהוא כופר בקדוש ברוך הוא. וכאן הוא שוב מביא את הפסוק במשלי, הרי כמתלהלה, ואמר משחק אני, זה לא. זה ככה כולם עושים, ככה מדברים. אני לא מתכוון, ושם התרומה לשם שמיים אני מתכוון ועושה, מלחמת מצווה אני לוחם בזה, ואדרה בענייני מוכרח ומחויב בזה יותר ויותר, למען השם ולמען התורה והמצווה, לקח לי אמר בדברים אלה המסורים ללב ויראית מאלוקיך. מה, אתה באמת צריך את זה? ככה הם נאבקים? לא, ככה לא נאבקים. ככה מקלקלים. וזה, הוא אומר כאן לקראת סוף המאמר, הרבו חיוב ומעטו שלילה. הוסיפו אהבה ובטלו שנאה. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו. זה פסוק בנביא, שרצוד היה מזכיר אותו הרבה, לא לחשוב רע על השני. יש דברים שליליים שצריך לעצור אותם. אל תגדילו אותם. תלחמו נגדם כפי שהם, ואל תפגעו. וזהו, מביא כאן עוד מקורות על זה, מהבעל שם טוב, יש פה הרבה מאוד מקורות שחלק מהם הבאנו בשיעורים הקודמים, יש פה עוד הרבה. והוא מסיים כאן, צריך לבקש סליחה. צריך לתקן. למה צריך לתקן? כי כשמשאירים את הדברים בצורה כזאת, זה הולך ומתגלגל. זה דבר שרציוד היה מזכיר בשם חזל. יש גמרא מאוד מעניינת. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, כי תראה את חמור שונאך רובץ תחת מסעו. כן, במושגים של הימים ההם, אדם הולך בדרך, רוכב, היום יש לנו מכוניות, הולך בדרך, יש עוד מישהו שהולך בדרך, והחמור שלו, כן, המכונית מתקלקלת, החמור נשכב. למה? החמור נשכב, משהו היה לא בסדר, מסע כבד מדי, לא מסודר נכון. צריך לעזור לו. אז, אבל כתוב בתורה, חמור שונאך, השונא שלך. מה, מה פתאום הוא שונא? איך יכול להיות שונא? אדם מישראל, לא מדובר על גוי. אומרים חז"ל, זה שונא כי הוא ראה אותו חוטא. הוא ראה אותו עובר עבירה. אז הוא כועס עליו, מה זה כועס עליו? הוא, מה, הבן אדם הזה גנב, אף אחד לא יודע, הוא לא יכול לתפוס אותו, הוא לא יכול לסיים, לא יכול לתקן את זה. איזה גנב? זה הזיק. זה עשה דבר לא טוב. עכשיו הוא מוצא אותו בדרך, והחמור התמוטט. התורה אומרת, תעזור לו. לא רק שהתורה אומרת, אבל תעזור לו. אומרים חז"ל, בדיוק התמזל מזלו, יש לו שני חמורים שהתמוטטו. שני יהודים שם צריכים עזרה. אחד זה השונא הזה, העבריין הזה, זה שהיה לא בסדר ועשה דבר לא טוב, והשני הוא חבר שלו, אוהב אותו. אולי תלמיד חכם, יהודי ישר, צדיק. אומרים חז"ל, תעזור לשונא קודם. למה לעזור לשונא קודם? אומרת הגמרא, כדי לקוף את יצרו. מה? שואלת הגמרא, מה כפיית יצר? הוא צודק שהוא שונא אותו. מה, זה יצר הרע שהוא שונא אותו? לכאורה זה יצר הטוב. לא. אומרת הגמרא, יש פה דבר כזה, רב ציודה היה מדייק, שנאה בגמרא זה לא מה שאנחנו קוראים שנאה. זה לא, אני לא סובל את הבן אדם הזה, אין לי מה לעשות איתו. זה בכלל אסור. שנאה בגמרא, פירוש הדבר, אני לא מרוצה ממנו. לא טוב לי איתו. למה? כי הוא באמת לא בסדר. הוא בן אדם לא טוב. אבל אם אתה לא תיזהר, יש פסוק, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הוא ירגיש שאתה לא מרוצה ממנו, הוא יהיה לא מרוצה ממך. הדבר הזה הולך ומתגלגל ומתחזק, ובסוף, יש שם ביטוי בתוספות, מגיעים לידי שנאה גמורה. שנאה אמיתית, עמוקה, מה שקוראים היום שנאה. זה אנחנו לא רוצים. זה לא בא בחשבון. אפילו שהאדם הזה הוא גנב, הוא גזלן, הוא פושע. לא רוצים שתגיע לשנאה גמורה. לכן אומרים חז"ל, אומרת התורה, לך תעזור לו, כי אם אתה תעזור לו, כבר תרגישו יותר נעים אחד עם השני, תרגישו קשר, אתה תגיד, לא, זה לא בן אדם כזה גרוע. נכון, הוא לא בסדר בדבר אחד, אבל אולי בדברים אחרים הוא כן בסדר. לפחות אני רוצה לקרב אותו, אני מרגיש קשר איתו, הוא גם יהודי, והוא ירגיש שאתה באת לעזור לו. אז לא תתפתח כאן שנאה גמורה. מה אנחנו לומדים מזה? שכשאתה בא ומתייחס לבן אדם שהוא לא בסדר, אתה בא ומבטא את היחס הזה באופן אישי כלפיו, זה מסוכן מאוד. זה דבר שהולך ומתגלגל ומתחזק, ובסוף זה אש שהורסת את כל החברה. כן? הנה, באים ושואלים אותי כאן באינטרנט, אחרי ששאלו אותי על המינים, ואני אמרתי שמינים זה, לא על זה אנחנו מדברים, יש אחד בדור אולי שהוא כזה. אז באים ושואלים אותי על הבג"ץ. מה, יודעים בבג"ץ הם מינים? חס וחלילה, לא לחשוב בכלל דבר כזה. אני מרוצה מהבג"ץ? לא. צריך לדון בעם ישראל, על פי התורה, על פי ההלכה. הבג"ץ בכלל, זה לא צריכה להיות קיימת. קל וחומר אם הם פועלים נגד דברי תורה, אבל זה לא סיבה לשנוא. זה לא סיבה להשמיץ. כן? לא רציתי להביא דוגמאות מעשיות, מביאים לי דוגמאות מעשיות. אבל כל אחד מבין לבד את הדוגמאות המעשיות, אנחנו חיים בתוך המציאות הזאת. כי ברגע שאתה מתייחס בצורה שלילית, מה קורה? הדברים מאוד חמורים. זה מתחיל בהשמצות, זה הולך וגדל לאלימות, במאמר שאני הבאתי, השני, את החי אנוכי מבקש, הציוד כבר מדבר על השתמשות, באלימות, בידיים. הוא צריך להזכיר, המגביה ידו על חברו נקרא רשע. דברים מאוד מאוד חמורים. זה מתחיל בידיים, וזה נגמר בנשק, והדברים יכולים לגרום לקרע בתוך עם ישראל. לא זאת הדרך. לכן אנחנו עוצרים את הדברים בהתחלה, לא רק בגלל זה אנחנו עוצרים אותם בהתחלה, כפי שאמרנו, זה יש פה איסורים, יש פה דברים שמשחיתים את הנפש, אנחנו ישר על ההתחלה שומרים שהסגנון יהיה סגנון חיובי, מבחינה אישית, מבחינה אתה נושא, טוב, תבוא, תגלה את האמת על הנושא, אל תגדיל מה שאין בו. אבל אתה צריך להיאבק נגד משהו, הוא שלילי, בסדר, תגיד שהוא שלילי. הוא הנושא, לא הבן אדם. כן. לא. אדם שכופר בכל התורה הוא לא מין. אדם שכופר בכל התורה הוא יהודי, הוא נשאר יהודי, לא לדבר על ימינו, שבדרך כלל אדם שכופר בתורה הוא תינוק שנשבע, הוא יודע, הוא אנוס, זה נושא שלם שאנחנו גם כן, ורובם פה ודאי לא היו, אבל ממש בתקופת התחלת השנה נתנו על זה שיעור גם מתוך דברים של רב צבי יהודה, שמביא דברים מהשולחן ערוך, מגדולי הרבנים, ואחר כך דברים של הרב קוק. צריך לדעת שיהודי היום שכופר, לא כופר בגלל שהוא רשע, הוא כופר בגלל שהוא לא מבין אחרת. הוא לא מבין יותר טוב. אילו היה לנו כוח לתקן אותו, היינו יכולים לתקן אותו. אבל זה לנו חסר כוח. זה לא הוא שאשם. אם כבר אנחנו אשים. בוודאי שאין שום קשר בין זה שיהודי כופר לבין מה שחזל קוראים מין. מין זה עניין אחר לגמרי. זה פשוט לא זה. ולכן צריך להתייחס אליו בצורה חיובית. הבאנו גם כן בחודש שלו את דברי בעל התניה, האדמו"ר הראשון מחב"ד, שאומר שבאהבת לרעך כמוך, שהמצווה שייכת גם ליהודי כזה, ואדרבה, אם אתה רוצה לתקן מישהו, אתה יכול לתקן חבר שלך, אתה יכול לתקן מישהו שקרוב אליך. יהודי שרחוק ממך הרבה יותר קשה לתקן. ולכן אתה צריך להתייחס אליו הרבה יותר בעדינות, הרבה יותר באהבה. כן. רצית לשאול?
לגבי מה שהרב אמר למשינים ולמינים, רציתי לחזק אם יש גרסה שאומרת למשומדים אל תתקווה.
נכון. כן, יש גרסים למשומדים אל תתקווה, משומד, זה באמת אדם שחצה את הקווים. אף על פי שכפי שאמרתי, גם זה שהוא חצה את הקווים זה עוד לא מספיק להוציא אותו מעם ישראל. אלא שבתנאי שהוא חצה את הקווים וגם בפועל מזיק לעם ישראל. ולצערנו, היו כמה רשעים כאלה, אבל זה היה אנשים בודדים במקרים יוצאים מן הכלל. שוב, אנחנו גם מדברים על מנהיגי ציבור שלצערנו, כיוון שהם מבינים לא נכון, הם מזיקים לעם ישראל. נכון? יש דבר כזה. יש אנשים שהדרך שלהם מסוכנת. והיא הזיקה בעבר, היא מזיקה בהווה, היא תזיק בעתיד. צריך להילחם נגד הדרך. לא משמיצים את האדם. זאת הנהגה בבנייה חברתית ציבורית. כך הרב ציודה מנהיג אותנו, כך הוא הנהיג אותנו בפועל, כך הוא דיבר, כך הוא עשה. אם לעתים רחוקות הוא היה משתמש במילים חריפות כלפי מנהיג מסוים, הוא היה אומר לנו, זה אני אומר, אתם אל תדברו ככה. לפעמים היה לו שיקול דעת שלצורך מסוים היה צריך להגיד איזה ביטוי חריף, זה רק הוא מותר לו. זה גדולי תורה לפעמים, במקרים מסוימים משתמשים בביטויים חריפים, בדרך כלל לא. ברוב המקרים הם לא, לא, לא אומרים ביטוי אישי. לפעמים, לעתים רחוקות, הוא היה אומר ביטוי אישי כלפי מישהו, אומר, את זה אני אומר, אתם אל תגידו את זה. אז אנחנו, שוב, אם הדברים לא ברורים, אני מדבר על דברים ממשיים, לא תיאוריות, רבותיי. כן, אני לא רוצה להכניס שמות. תחשבו על פלוני, שיהיה שר, שיהיה מנהיג, שיהיה ראש ממשלה. לא מדבר על ראש ממשלה מסוים. כן, היו לנו הרבה ראשי ממשלה מאז הקמת המדינה, היו על חלק מהם טענות מאוד חמורות, מאוד גדולות. לא משמיצים באופן אישי. לא ראש ממשלה, לא שר, לא חבר כנסת, לא מנהיג ציבורי מכל סוג שהוא. וגם לא בן אדם שהוא לא מנהיג ציבורי. כן? יבוא בן אדם, יגיד, אני, כן, הוא נחשב פלוני קיצוני מסיבה כזאת או אחרת, לא משמיצים אותו. זה כלל בהנהגה חברתית בענייני ציבור. וזה מה שרציודה פה מסיים, אם תסתכלו במאמר, את החי אנוכי מבקש. הוא מדגיש כאן, אני קורא כאן בערך שבע שורות מהסוף. נזכור את כוונת הצדק והאידיאליות שבכל אחד מאיתנו, גם אנשים, זה דבר שצריך ללמוד אותו, להתייחס אליו, גם בן אדם שנראה לך שהוא עושה את הדבר הכי גרוע היום, יש לו כוונות טובות, זה לא אומר שצריך להסכים למה שהוא עושה. אבל יש כוונת צדק ואידיאליות בכל אחד מאיתנו, ונמצא את הדרך הנכונה והמתאימה לסידור היחסים שבינינו, ולתיקון, כלומר, לסידור מגמותינו המעשיות, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. לא רק אמת, אלא גם שלום. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. כפי הסתייגותנו מכפיית הידיים, שחס וחלילה לא להשתמש באלימות, ומטיפוח הניגוד, שאתה בא ואומר, לא, איתו אני לא יכול להסתדר, איתו אני לא מדבר, איתו אין לי עסק, לא. אנחנו מסתייגים מכל הסגנון הזה. כפי הדפתנו את המאחד והמשתף אותנו, אתה תמיד מחפש עם כל יהודי את הנקודות המשותפות. ועדיין זה לא מונע ממך להתנגד אליו בכל התוקף. אתה מתנגד ואתה לא מוכן בשום פנים ואופן לקבל את התוכנית הזאת שהוא מציע. ואתה נלחם נגד זה, ואתה נאבק נגד זה, ואתה מנסה בכל צורה לעצור את זה. אבל לא בהשמצות אישיות ולא בדברים שגורמים לפירוד ולשנאה בתוך עם ישראל. שהוא, המאחד והמשתף אותנו, מכריע ומרובה על המפרד ומפזר אותנו. זה דבר שאנחנו לא חושבים עליו. שבדרך כלל רוב האחוזים של האדם הזה, הוא בעד זה, והוא בעד זה, והוא בעד זה, והוא בעד זה. ואם באמת תחשב משהו בעד, כן, הוא בעד מדינה יהודית, והוא בעד עם ישראל, והוא בעד, והוא בעד, והוא בעד, ואחר כך יש כמה דברים שהוא נגד, או שהוא בעד שהם שליליים. אז יש פה הרבה יותר מאחד, משתף, משותף, מאשר יש מפרד ומפזר, תפי שימת ליבנו וכיווננו, מתוך כך את נתיבות פעולתנו הציבוריות, מתוך שאנחנו מרגישים את האחדות, כך אנחנו גם עובדים ופועלים ומדברים מבחינה ציבורית. לפי המידה הזאת, תרבה האפשרות של ההבנה הדדית ושיתוף השפה בינינו, יגדל שלום בוננו, כן, יש בנינו, בוננו, ככה בונים את המדינה ואת העם, תגדל הצלחת בנייננו ותפארת שמנו. ככה מחזקים את עם ישראל. ככה דואגים באמת שהבניין ימשיך לבנות בצורה החזקה ביותר. זאת הדרכה שלמה, אנחנו רק הבאנו את התמצית של הדברים, אבל זאת באמת הדרכה ציבורית מאוד מאוד חשובה, וגם כמובן הדרכה אישית לכל אחד ואחד מאיתנו בחיי יום יום. תודה רבה, עד כאן להיום.